אנחנו בקהלת בפרק השישי בפסוק התשיעי. אומר שלמה המלך, טוב מראה עיניים מהלך נפש, גם זה אבל ורעות רוח. כמו שבדרך כלל אנחנו עושים, נותנים את הפירוש הפשוט לפסוק ואיתו אנחנו צועדים למשך כל השיעור. אני משתדל למצוא את הפירוש שיתלבש לנו בתוך המילים. טוב מראה עיניים מהלך נפש. המצודה דוד מפרש, אחד מהפרשנים הכי הכי מונומנטליים של התנ"ך. אתה יכול לראות אותו בכל פירוש של תנ"ך. הוא חכם פולני, לפני כמו 200 שנה בערך. אבל בעצם הפירוש שלו לא פירוש שלו, זה פירוש שמושתת על הקדמונים, רק שהוא כתב אותו בשפה יותר קלה. מפרש המצודה דוד, שאילו אנחנו היינו רואים, מה קורה לנפש, לאן הנפש מגיעה, תראו לעצמכם כשאדם מסתלק לאחר 120, אילו הציבור סביב היה יכול לראות, כמו שרואים בן אדם חי, היה רואה את הנשמה הולכת ועולה, והיה זוכה גם לראות מה קורה לצדיק, אדם שהיה גומל חסדים, אדם שעשה מעשים טובים, והיה גם זוכה לראות מה קורה לאדם שעשה פחות מעשים טובים. היו רואים את זה בעיניים, אז הוא אומר, טוב מראה עיניים, העולם היה נראה אחרת לגמרי, העולם היה חיובי לחלוטין. אז הוא אומר, אז אולי באמת היה כדאי שאלוקים היה מראה לנו את הסוד הזה, מה קורה עם הנשמה אחרי ה-120 של האדם. מסיים שלמה המלך, זה לא שווה הרבה. טוב מראה עיניים מהלך נפש, זה שהמראה העיניים הוא טוב יותר מאשר על מה? על הילוך הנפש. אם היינו רואים את הילוך הנפש, זה היה דבר טוב. טוב מראה עיניים מהלך הנפש, כאילו, שהייתה רואה את המהלך של הנפש. אז אם ככה, למה זה לא קורה? אומר שלמה המלך, כי המסקנה שלי במחשבה שנייה, שזה לא היה עוזר. זה לא היה מועיל, זה לא היה תועלתי. למה? כי גם זה אבל ורעות רוח. מדוע? וזו הנקודה של השיעור. מדוע זה היה אבל? מפני שאם האדם היה רואה מה קורה, לנפש, תדעו לכם שמרוב פחד היינו כולנו משתדלים להיות אנשים טובים בכל התחומים. ואז היינו עובדים את השם מיראת העונש, ועבודה כזאת לא שווה לאלוקים. הוא לא צריך אנשים שעובדים את עצמם. הם עובדים משהו לתועלתם. הוא מחפש אנשים שיעשו את העבודה לשם שמיים, והוא משתמש, המפרש משתמש בלשון של התנה במסכת אבות, הוא לא רוצה שאנשים יעבדו אותו על מנת לקבל פרס, כלומר על מנת לקבל תגמול. הוא רוצה שאנשים יעבדו אותו שלא על מנת לקבל פרס, שלא על מנת לקבל תגמול. זה בעצם הפתיח שלנו. שלמה המלך מסכם לנו שהיה לכאורה, ואני מדגיש את המילה לכאורה עם שלוש קווים, היה לכאורה טוב שאנחנו היינו רואים כל מה שקורה שם בעולמות העליונים, או כמו שאנשים אומרים, אם היינו רואים את הגיהנום בעיניים, לא היינו חוטאים. לא צריך לראות את הגיהנום בעיניים, משום שאם תראה אותו, אתה כבר לא תהיה בן אדם, אתה תהיה בעל חיים. אתה תעשה מה שאתה תעשה מפחד, ואלוקים לא רוצה אנשים מנוטרלים. הוא רוצה אנשים שיכולים לחטוא, שיש להם בחירה, והם בחרו לעשות טוב כי הם בחרו. ואפילו שמבחינה מעשית הם יעשו מעט מאוד, כי זה היה תלוי בהם, אבל המעט הזה שווה לו מהרבה, אבל לא איכותי, לא פנימי, לא אמיתי. אז אנחנו עכשיו בשיעור, בעזרת השם, מתחילים לנסוע לעבר המסלול של לעבוד את השם, שזה בעצם המוטיב הכי חשוב שלנו בעולם, שלא על מנת לקבל פרס. להבין את משמעותו של המוטיב הזה, של הכיוון הזה. משום שכולנו רוצים לקבל משהו, אז מה הפירוש הוא שלא על מנת לקבל פרס? איפה זה אוחז בעצם בעבודה הפנימית שלנו? אז קודם כל יש לנו את צמד המילים בן ועבד. בתורה, הרבה פעמים אנחנו בתפילה, מי שזוכר את התפילות, זוכרת את התפילות של ראש שנה ויום כיפור, אם כבנים, אם כעבדים, יש הרבה פעמים דימויים של היחס שלנו, בינינו, לבין האלוקים, לפעמים כעבד, לפעמים כבן. מה ההבדל בין עבד לבן? אומרת תורת החסידות, ההבדל הוא לא בחלק המעשי הפרקטי. שניהם עושים. אם אתם שואלים מבחינה מעשית, המלך או האבא ביקש שנביא לו כוס תה, גם הבן יביא לו, גם העבד יביא לו. כוס התה תהיה מוכנה על השולחן באותה מידה, אפילו באותה מהירות. אבל איך אמר לי פעם אחת, אתה רואה את הכוס תה הזה? הוא הביא לי כוס תה. זה כוס תה עם אהבה. הבן כשהוא מכין כוס תה, זה כוס תה עם אהבה. העבד שמכין כוס תה, זה כוס תה בלי אהבה. עכשיו, כשם שאנחנו מבינים את היחסיות הזאת בין בני אדם, היחסיות הזאת קיימת גם ביחס שבין אדם לאלוקים, בין הקדוש ברוך הוא לאדם. ואנחנו מוצאים הרבה פעמים אנשים שכשלא מסתדר להם משהו וכשכאוב להם משהו, הם כועסים על אלוקים. ולפעמים הם אומרים שהוא לא קיים. מאיפה נובעת בנפש התפיסה הזאת? זה תפיסת יחס שבין עבד לאדונו, ולא תפיסת יחס שבין בן לאביו. מדוע? משום שהעבד תמיד שם את עצמו במרכז. הגם שהוא לא במרכז, הוא העבד ובעל הבית הוא העיקר, אבל העבד תמיד בכל דבר שהוא עושה, הוא יחפש לראות מה התועלת שאני מפיק מהמעשה הזה. נכון, אני עובד כאן, אבל אני מרוויח, אני אחר כך אוכל ככה, אני עובד, אבל אחר כך נותנים לי, אני עובד, הוא תמיד צריך את ה, כמו שאומרים, את הדובדבן של הרווח שבעסק. מכיוון שהוא צריך את הדובדבן של הרווח, אם אין רווח, אם אין דובדבן, אז כל העסק נפל, כל העסק התמוטט. אז הוא יכול לבוא ולהגיד, גם כשמשהו לא מסתדר לו, אין אלוקים. משום שהיחס שלו עם אלוקים זה יחס של עבד, ואני במרכז. האלוקים הוא בשבילי. לא אני בשביל האלוקים. ומכיוון שכך, הוא יכול למרוד בו גם כן, הוא יכול לכעוס עליו, הוא יכול להתעלם ממנו, הוא יכול להגיד שהוא לא קיים. מה שאין כן בן, יכול לכעוס, אתה רואה בן, ילדים שכועסים על הוריהם, אתה רואה? אבל הוא אף פעם לא יגיד שהוא לא קיים. היחס של בן, זה שההורה במרכז, האבא במרכז, האמא במרכז, ואני מחויב לכבד אותם. ומכיוון שאני מחויב לכבד אותם, אני יכול לכעוס אם עשו לי עוול. אבל אני אף פעם לא אגיד שהם לא האבא והאימא שלי. אני אף פעם לא אגיד שהם לא קיימים, שזה לא נכון, כל העסק בלוף. מכיוון שאחרי הכל הם במרכז. אז זו תנועה שהיא מאוד 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 משמעותית ביחסיות שלנו עם האלוקים. כשאנחנו מדברים על מישהו שעושה את עבודת השם שלא על מנת לקבל פרס, אז תגידו אתם. יש על מנת לקבל פרס, ויש על מנת שלא לקבל פרס. מי הוא הבן ומי הוא העבד? הבן הוא לא על מנת לקבל פרס, ללא אינטרס. והעבד, על מנת לקבל פרס. זה ההבדל, ההבדל המהותי שביניהם. על כל פנים אנחנו לומדים שיש מושג על מנת לקבל פרס, שלא על מנת לקבל פרס, וזה בן וזה עבד, ואנחנו צריכים להשתדל כל היום שלנו להיות בנים, לא להיות עבדים. לא לחפש רק מה כדאי לי, אלא מה צריך. מה צריך? לא מה משתלם לי בכל העסק. הנקודה השנייה, שהאדמו"ר הזקן מסביר בספר אור, תורה אור, הוא אומר על פרס, מי שעובד על מנת לקבל פרס, פרס זה מלשון פרוסה. הוא עובד על מנת לקבל פרוסה. ומי שעובד שלא על מנת לקבל פרס, זה בגלל שהוא רוצה לקבל את כל הכיכר, את כל הלחם. אז כאילו זה הפוך מהפירוש הפשוט. הפירוש הפשוט זה אחד שרוצה לקבל משהו. הפירוש הפנימי זה שיש מי שמסתפק במשהו קטן, ויש מי שלא מסתפק במשהו קטן, הוא רוצה משהו גדול. עכשיו תגידו לי אתם, אז מי זה טיפס שמסתפק בפרוסה? אז התשובה של האדמור הזקן, שיש אנשים, זה משהו בנפש, אנחנו כולנו מכירים את זה מעצמנו, שיש אנשים שהטבע שלהם, שהם רוצים לקבל עכשיו מיד. ולא משנה מה. אז הפרוסה, אומרים לך, קח אותה מיד. את הכיכר צריך סבלנות. פה ההבדל בין החכם ללא חכם. האדם שעובד על מנת לקבל פרס, זה האדם שטבעו כאן ועכשיו, ולא, אני לא רוצה לשמוע על המתנות, אני רוצה את ההווה. ואילו האדם שעובד שלא על מנת לקבל, זה טיפוס שהוא בעל יכולת טיפוק. והיא בעצם מגדלת ומרוממת אותו. הייתי אומר שבקבלה כתוב שכל הקליפות, כל הסטרא אחרא, כל החיצונים, הם כולם בתנועה כזאת של כאן ועכשיו, במהות. אני חושב רק על הרגע. אנחנו מדברים כתפיסת עולם, אתם יודעים שמצבי חירום, זה מצב חירום, ברור שהכאן ועכשיו קובע. כשבן אדם צריך טיפול נמרץ, לא מביאים רופא הומאופת. או איזה טבעוני, צריך לעשות ניתוח, שים ניתוח, אין ברירה. בטיפול נמרץ אי אפשר לעשות משחקים. עכשיו, למה אני מביא את זה? יש לי איזה היכרות עם ערבי ישראלי. לפעמים הוא שואל שאלות בשבע מצוות בני נוח, לפעמים הוא מה שנקרא ערבי ש, 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 שרוצה לעשות את רצון השם. אז הוא מדבר איתי, אני חושב, דיבר איתי לפני יום וחצי, אני חושב. אז הוא אומר לי, אני חושב, כל מה שהולך פה, האחים שלי, הוא מדבר על זה, הם טיפשים. אמרתי לו, למה אחמד אתה אומר ככה? למה הם טיפשים? אני מנסה להוציא, לא שאני מספק. למה הם טיפשים? אז הוא אומר לי, תראה, בגדול הם יפסידו עוד יותר ממה שהם ירוויחו. אין לך מושג. הוא אומר, אני לא מעורה כל כך, אני גם לא כל כך שומע, לא כל כך מתעדכן, רק מה שקרה, אבל לא מעבר לזה. הוא אומר לי, אין לך מושג כמה הפסדים כספיים הם סופגים כבר עכשיו. ולטווח הארוך הם הרסו לעצמם תדמית מאוד מאוד קשה, והכסף חשוב להם מאוד. אז מה קורה להם? הוא אומר, יש לערבים טבע שכשהם מחוממים על משהו, אז הם חייבים לפרוק את זה. אז נדמה להם שזה קשור להר הבית, או למסגד אל-אקצא, או לא משנה מה, משהו מחמם אותם, אז הטבע של קנאת דם בכלל אצל המוסלמים, קנאת זה, אז הם פועלים באימפולסיביות, והאימפולסיביות הזאת היא אחר כך, זה היה הסבר שלו, אני אפילו לא צרחתי להתעמק בזה, האימפולסיביות הזאת היא הורסת אותם אחר כך. אז אמרתי לו, תודה רבה, תרמת לי רעיון לשיעור, משום שזה בדיוק הנקודה כשאנחנו מדברים על פרס. אתה מוכן לקבל פרס? הנה ניצחנו, שפכנו דם, עשינו, הראינו להם. אבל כשאתה מדבר עם יכולת איפוק, בטווח הארוך, אתה תמיד הפסדת בתגובה המיידית. עכשיו לא צריך לדבר על ערבים, זה עלינו. אני אומר שתמיד כשבן אדם פועל באימפולסיביות, זה כל אדם מכיר בעצמו. אני אגיד את זה בניסוח אחר, עדיין לא ראיתי בן אדם שפעל באימפולסיביות והוא לא התחרט לזה, התחרט על כך. או במוקדם או במאוחר, אם הוא שפוי, כן? אם הוא שפוי. אבל עדיין לא ראיתי בן אדם שהיה מתון והוא התחרט על כך. לא מצאתי אותו. אדם שהלך במתינות ובשיקול דעת, הוא תמיד הודה לאלוקים שנתן לו את התכונה הזאת, שהוא לא אמר את המילה הלא נכונה במקום הלא נכון. אז אני חושב שזה בדיוק ההמחשה. בעצם אמרתי כאן, מהי המתנה, ואני חושב שזו המתנה הכי גדולה, שמי שעובד שלא על מנת לקבל פרס, מה הוא מקבל? הוא מקבל מתינות, הוא מקבל מתנה מאלוקים, שזה מתנת חיים. היכולת לא להגיב מיד. ואילו אדם שיתרגל להיות עובד על מנת לקבל פרס, כיוון שכל הנפש שלו תמיד רוצה את התוצאות בצורה מיידית, כן? בכל דבר, אז זה בא אצלו לידי ביטוי גם בכך שהוא גם בעניינים האישיים שלו, גם בחיים הזוגיים שלו, גם בחיים החברתיים שלו, הוא עושה לעצמו צרות על ימין ועל שמאל בתגובות שהוא אחר כך מכה את הראש בקיר ומתחרט על מה שהוא אמר. אז יופי, אז יש לנו כבר כן מתנה אחת שהיא פרס גדול לאלה שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. מה המוטיב פה? המוטיב פה זה שאל תכוון בדעתך לעבוד על מנת לקבל פרס, אבל זה שיהיה אחר כך מזה תוצאה, תהיה תוצאה מזה. הרווח בו יבוא. לכל אדם, אני עובר לנקודה שלישית. מה הייתה הנקודה השנייה? שהפרס הוא מלשון פרוסה, זה היה הנקודה. הנקודה השלישית, לכל אדם יש בתוך הנפש שלו בחינת משפיע ובחינת מקבל, או בלשון אחרת בחינת זכר ובחינת נקבה. לכל אדם, בין איש ובין אישה, בין ילד ובין ילדה, כל אדם יש לו את התנועה הזאת של משפיע ותנועה של מקבל. החסידות אומרת שכל פעולה שאנחנו עושים יש לה תוצאות. לתוצאות קוראים ולדות. כמו שיש ולד ילד, יש ילד בשרי, ויש ילד שהוא תוצאה של משהו שעשית. עכשיו מגיע החידוש הגדול. כל פעם שהפעולה שאתה עשית הייתה פעולת משפיע, או שנקרא לה פעולה זכרית, אתה היית משפיע, הילד שיוולד, הוא יהיה גם כן זכר. מה פירוש הוא יהיה זכר? מה פירוש? הוא יהיה משפיע. הוא יהיה אקטיב. הוא יהיה, כמו שאומרים היום, מוצלח. ילד מוצלח. ילד חכם. דרך אגב, הזה שמכנים ילד חכם בשם ילד ממזר, כי רוב הממזרים הם חכמים. בגלל הפעולה האקטיבית שהייתה שם, כי אחרת זה לא היה קורה, ללא פעולה אקטיבית. גם בתוך חיי הניסויים עצמם זה בא לידי ביטוי. חז"ל אומרים, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר. זה ביטוי, זה אומר משהו. אישה בדרך כלל מזרעת תחילה כשהיה סיבה למה היא הזריעה תחילה. הייתה איזושהי השקעה של מישהו שגרם לה להזריע תחילה. זה משהו. כאשר יש מישהו שהוא בחינת משפיע, סליחה שאני אומר את זה בעדינות, אבל אתם תבינו, כשהגבר לא חיפש לקבל, אלא הוא חיפש להשפיע, שהוא היה זכר, שהוא לא היה נקבה, במובן הנפשי, הוא חיפש לתת, לא חיפש לקבל, אז התוצאה שתהיה מסוג של כזה קשר, היא תהיה זכר. התוצאה. זה בא לידי ביטוי גם בתסמונת של בן ולא בת, אבל ברוחניות הקשר זה יהיה קשר שהולך ומתחזק. כאשר הגבר, מה שמעניין אותו זה מה שהוא רוצה ליהנות, אז הוא עכשיו נקבה לצורך העניין, הוא רוצה לקבל. כיוון שהוא בתנועה של רוצה לקבל, אז הקשר הזה זה קשר של דחליל, זה קשר שאין לו קיום, הוא לא מחזיק מעמד הרבה זמן. זה הכל אומר האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה בשיר השירים. למה זה מופיע בשיר השירים, אבל זה רעיון שהוא מביא שם. אז בהקשר שלנו, ואני אומר את זה עם טיפ-טיפה עצב, בהקשר שלנו, יהודי בעצם הוא משפיע. אלוקים ברא את היהודי בעצם כאקטיב, כמשפיע, כזכר. כל יהודי, בין איש ובין אישה, התכונה היותר דומיננטית אצלו זה תכונת ההשפעה. סיפרתי כבר פעם ואני אחזור שוב מה שהרב ישראל מאיר לאו, הרב של תל אביב, כשהיה פעם ביחידות אצל הרבי, אז הרבי אמר לו, יש לי שאלה שמטרידה אותי. בכל המהפכות שהיו מאז ומקדם, תמיד ראשי המהפכה היו יהודים. מהפכה, אני מסביר את הדברים של הרבי, מהפכה זה תנועה זכרית. אני קם ואני מנסה לשנות משהו. אני מנסה להילחם. זה תנועה של מרד. תמיד מהפכה זקוקה ליהודי. משום שהקדוש ברוך הוא ברא את היהודי בנשמתיות שלו כזכרי, כמשפיע. ואילו את הגוי בתנועה הראשונית שלו, אני אסביר עוד מעט איך שזה קורה לפעמים קצת אחרת, אבל בתנועה הראשונית שלו ברא אותו הקדוש ברוך הוא כמקבל, לא כמשפיע. ולכן מהפכות, קחו למשל את מצרים, במשך 5,000 שנה, מצרים לפי סדר, אני בדקתי את זה, חיה תמיד תחת דיקטטורים. העם אף פעם לא קם למרד, לא שרף אף פעם את תמונת המנהיג, לא יצא להילחם מפני שמרד גובה דם. מרד מצריך שאתה תשים את עצמך ואת הכדאיות שלך בצד, אני למען האידיאל. ולגויים זה קשה. זה לא הטבע שלהם. לכן הם היו תמיד צריכים בראש איזה יהודי שהוא ישגע אותם מבחינת המרד, ואז הם נסחפים אחריו. אבל, כאן באה האבל העצוב. הקדוש ברוך הוא אמר לעשיו הרשע שהוא ויעקב יהיו בבחינת ולאום מלאום יאמץ. כשזה קם, זה נופל. כשזה נופל, זה קם. כלומר, הכוח הזה להוביל, הכוח הזכרי, איך שקראנו לו, זה כוח שצריך להיות אצל מישהו אחד. כלומר, או אצל היהודי, או חלילה ההפך. ברגע שהיהודי לוקח את ה, כמו שאומרים, את המושכות בידיים, הוא עושה את זה הכי טוב. אבל זה בתנאי שהוא יודע לצפצף על כולם. כי זה תנועה של מוביל, של מהפכן. מהפכן, הפסוק שכתוב לו על הקיר בבית, זה אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. זה מין תנועה כזאת של אני שם עליכם פס גדול. ובגויים לא יתחשב, לא מתחשב במה שאומרים מסביב, החבר'ה מסביב. התנועה הפשוטה של יהודי, הראשונית של יהודי, זה תנועה של להובלת מרד, להוביל מרד. הוא בתנאי שהטבע שלו זה טבע שהוא לא החליף אותו, הוא לא ימיר אותו במשהו אחר. ככל שהיהודי יותר מתחשב, יותר בגויים מתחשב, הוא מאבד יותר ויותר מתכונת הנפש היסודית שלו, התנועה הזאת היא של הובלת מרד. ומי מקבל את זה במקום? זה עובר לאן שהוא, זה עובר לגוי. וזה בא לידי ביטוי, זה אני אומר בעדינות, שאחרי 5,000 שנה שהמצרים היו תחת דיקטטורים, רק לאחרונה הם פעם ראשונה עשו מהפך. שמעולם לא היה דבר כזה אצלהם. מבחינה מדעית זה ממש ממש מפחיד. מפחיד איך יכול להיות שאנשים שחיו כל כך הרבה זמן עם ראש כפוף, מסוגלים היו להרים ראש, והסיבה היא הסיבה הרוחנית. רק הסיבה הרוחנית עומדת מאחורי הגב. אז הרבי שאל את השאלה הזאת, את הרב לאו. הוא שאל אותו, למה היהודים נמצאים בתנועה שאין אצלהם את המרד. הוא דיבר רק על פה בארץ ישראל. אז הוא ענה לו מה שענה, זה סיפור בפני עצמו מה שהוא ענה לו. אבל עוד פעם, הרבי שואל את זה מפני שזה כואב לו, הוא רוצה שזה לא יהיה ככה, הוא רוצה שהתנועה של יהודי תחזור חזרה לתנועה הזכרית שלו, שהוא אור לגויים, זאת אומרת שכולם הולכים אחריו, שהוא סמל. עכשיו, גם כשיהודי מוביל את המרד, הוא מוביל אותו בחוכמה, הוא לא מוביל אותו באימפוזיביות. זה לא קשור לשלב הראשון שדיברנו. מרד, חכם. אם אתם לומדים את מה שעבר פה, ומה שעשו, ומה שהיה, זה לא לקפוץ אנשים ולהרוג אותם ברחובות. זה לא היה גם בתקופה של ה, כמו שאומרים, נו. הדור של האצל והלכי והזה, זה לא היה הנקודה שלהם, סתם להרוג אנשים חפים מפשע, זה לא היה אף פעם. לעומת הטרור העולמי, שכל עניינו מכוון נגד אנשים חפי פשע, שהוא נובע יותר ממניעים של תסכול פנימי, של אנשים שמאוד מאוד מרגישים שהעולם היה נגדם, ושכל התרבות המערבית היא נגדם, וכל הפיתוח עולמי נגדם, ולכם אני אראה לכם. למי אני אראה? לסתם איזה גברת שהולכת ברחוב עם איזשהו תיק, ולא עשתה לך שום דבר. וכן הלאה. אז אני חוזר חזרה לאותה נקודה, שאני, כמה שאני לא רוצה לדבר על זה, אבל זה דבר שהוא, אנחנו יכולים, כן, אנחנו יכולים להחזיר אותו אלינו, וחשוב שנחזיר אותו אלינו, את הכוח הזה, אני חושב, אחד הדברים היפים אצל היהודים, לפי המסורת, אתה יכול לחזק את הכוח של העם כולו במעשה קטן שאתה עושה. זה לא קיים בעמים אחרים, זה קיים דווקא בעם היהודי. כשבן אדם אפילו בקטע הקטן שלו, עם הלב הקטן שלו, עם החיים האישיים שלו, הוא מצליח להתגבר על משהו ולצפצף על מה שאומר לו היצר הרע, אז בגדול הוא חיזק את הכוח הזה אצל כל החברים. עם החוצפה הזאת, קודם כל כלפי היצר הפנימי, אנחנו לא מסתכלים על האויב, אם זה האויב הערבי, כאויב ערבי. אנחנו מסתכלים שזה איזושהי תסמונת שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו באמצעותה מסר. אתה לא בא בטענות למישהו, אתה בא בטענות לעצמך. אתה מבין שאתה איבדת את הצפון היהודי שלך, וברגע שתחזיר אותו באופן אוטומטי, הדבר יסתדר, העניין יסתדר. כמובן שצריך ביטחון, צריך שמירה וכן הלאה, אבל אני אומר, אבל זה יכול לעזור בצד הרוחני, שהוא לא, הוא לא פחות חזק. הוא לא פחות חזק, הוא אפילו עוד יותר חזק. אז זה דבר שאנחנו יכולים לקחת לתשומת ליבנו, להגביר, לא להיות כל כך סחוף. בקיצור, לא להיות נסחף אחרי היצרה, משום שכשאתה נסחף אחריו ועושה כל מה שהוא אומר, האדם, אין האיש ואין האישה, זה לא משנה, הוא הופך להיות בחינת מקבל, הוא הופך להיות בחינת נקבה. ואילו כאשר אתה עומד בתוקף על דעתך, אתה הופך להיות בחינה של זכר, או אתה מחזיר את, לעצמך את בחינת הזכר, אתה מושכות, ואת בעצם אתה מחזק את כל העם, אתה מחזק את החיילים, אתה מחזק את השוטרים, אתה מחזק את המוח של המנהיגים. לפעמים אנשים שואלים, המנהיגים, מה איתם? אני לא יודע, אני לא משנה מנהיגים באמצעות צעקות. השינוי והמהפכה הפנימיים שאנחנו עושים בתוכנו, יש להם חלק לא מבוטל גם כן. אז הנקודה השלישית הייתה הזכר והנקבה בנפש שלנו, והשוואת הכוחות וחיזוק הכוחות והחזרת המושכות חזרה לידיים שלנו. אני רציתי להגיד שגם כשיהודי הוא מוביל איזשהו מהלך, הוא מוביל אותו בחוכמה, הוא לא מוביל אותו באימפולסיביות. זאת אומרת, האימפולסיביות היא לא תנועה של אדם אקטיב לעומת פסיב. אני יכול להיות אקטיב, לא אימפולסיבי. אני יכול להיות מוביל, אימפולסיבי. זה לא חכם. החוכמה היא להיות מוביל, לא אימפולסיבי. זה הסמל. נעבור לנקודה הרביעית. יש פירות האדמה ויש פירות העץ. ההבדל הכי בולט בהם, ביניהם, זה שפירות האדמה גדלים מהר יותר מפירות העץ. פירות האדמה מלפפונים יש לך בחודשיים, אפילו בקצת פחות. הכללים הבוטניים של עץ והאדמה זה נושא בפני עצמו להגדיר אותם. יש כללים. יש לנו פרי עץ ופרי האדמה, ופרי העץ גדל לאט יותר מאשר פרי האדמה. היה לנו אדם מאוד מעניין שקראנו עליו בפרשת השבוע שעברה, פרשת בראשית, קראו לו קין. ויחל קין איש האדמה, קין היה איש אדמה, ככה אומר הכתוב. מה זה היה איש אדמה? הוא נטע עצים או שהוא זרע זרעים של פירות האדמה? הוא זרע זרעים של פירות האדמה, ככה מקובל להסביר בקבלה. למה הוא זרע זרעים של האדמה? משום שקין היה תסמונת של האדם שרוצה תוצאות מהר. אילו הוא היה נוטע עצים, טוענת הקבלה, הוא לא היה מגיע למצב הזה שהוא הורג את אבל. עכשיו אני אסביר למה. תנועת הנפש של קין הייתה, אני רוצה כמה שיותר מהר את התוצאה. אז כיוון שכך, אני זורע דווקא פירות האדמה. כשאבל הצליח לנצח אותו, והאש של אלוקים ירדה על הקורבן של אבל ולא על הקורבן של קין, קין התמלא חרון אף. מה היה צריך קין הנורמלי לעשות? להגיד, בסיבוב הבא, אני אנצח אותך. אני הבאתי פירות רקובים, אלוקים לא קיבל את המנחה הזאת, פעם הבאה אני אביא פירות טובים. אבל לקין לא הייתה סבלנות לפעם הבאה. אני הפסדתי, אני על הפנים. אז מוציאים את החרב וגומרים דין מוחמד בסלף. כאילו, נגמור את זה, גמרנו. הוא גומר את העסק. אתה מעצבן אותי, אז אני גומר. כאילו, יש אפשרות לגמור את הבן אדם בצורה עמוקה יותר, לנצח את האידאה שלו, לנצח את הפנימיות שלו, אבל זה לוקח יותר זמן. ובשביל זה צריך סבלנות, כמו שאומרים לילדים. וזה במקרה לא היה לקין. וזה הכל נבע מהיסוד הראשון, שקין לא היה מסוגל בשום פנים ואופן, הוא לא היה מסוגל, מה? לסבלנות, לא היה לו סבלנות, לא היה לו סבלנות לטעת את העצים, אלא רק לזרוע את הפירות. אני אגלה לכם סוד, שכל הנשמות של כל היהודים מתחלקות ברמה העקרונית לשתיים. יש נשמות דקין, ויש נשמות דאבל, מפני שהנשמה של אבל נכנסה אחר כך בילד שת, אז יש כאלה ויש כאלה. יש צדיקים כאלה ויש צדיקים כאלה, ואני יכול להגיד לכם שאפשר גם לזהות, כל אחד יכול לזהות בעצמו, מהו קין ומהו אבל, אבל זה אנחנו צריכים שיעור אחר. אז היו צדיקים כאלה והיו צדיקים כאלה, והאדמור הזקן גם מעריך בזה במאמרים שלו, והוא נותן סימנים ברורים מי כזה ומי כזה. עכשיו, מה זה משנה לנו, מה אנחנו? אולי לא צריך לדעת, מי אמר שצריך לדעת הכל. לפי זה תחליטו, יש בתיבת ההצעות, האם אתם רוצים לדעת, האם אתם נשמות קין או נשמות אבל, אז תשימו בתיבת ההצעות אם צריך כזה שיעור או לא. אבל מה שברור לי, כן, מה שברור לי, מעל לכל ספק, שאנחנו, שמדברים על מנת לקבל פרס, ולא על מנת לקבל פרס, זה האם אנחנו מתנהגים בתיאוריה של קין או לא. קין היה טיפוס כזה, שעל מנת לקבל פרס, הוא רוצה לקבל פרס מיידית. ואבל, זאת אומרת, היה טיפוס שיכול להמתין, ואנחנו צריכים באיזשהו מקום לסגל לעצמנו, לסגל לעצמנו את המידות, את המידה המתוקנת של היכולת לפירות, דווקא לפירות. מי זוכר או זוכרת, אני לא יודע אם יש אפילו אחד מבין המשתתפים פה, שלמדנו ודיברנו אז על אלכסנדר מוקדון, שהלך יום אחד ופגש זקן, מה שנקרא זקן מתושלח, נוטע העצים. שאל אותו, סבאלה, בשביל מה אתה נוטע? אז הוא אומר לו, הרי אתה לא תחיה, כן, אלכסנדר עם הסגנון הבוטה שלו. הרי אתה לא... אז עונה לו אותו זקן, אני באתי לעולם, מצאתי עצים מוכנים, אני אתה כדי שיהיה עצים. אדם שנוטע עצים לא חושב על עצמו. זה לא ה-DNA שלו. ברעיון העץ, עם הסבלנות שהוא נדרש, אתה חושב על טווח ארוך יותר. אנחנו צריכים להשתדל להיות בני אדם כאלה שמרגילים את עצמנו להמתנה הזאת. עכשיו, זה לא רק ההמתנה. מה יותר קל? לטעת עצים? קל מבחינת העבודה. לטעת עצים? או לזרוע ירקות או חיטים. ירקות הרבה יותר קל. יש עמל מסוים שנדרש מהאדם. אני רוצה להגיד לכם את זה בסגנון שלי. אם למשל אתה יושב ואתה לומד משהו עם ספר ככה, רגל על רגל, וכזה, נו, ביסלי, במבה, נשנושים בצד, ואתה אוכל תוך כדי, זה ממש נחמד. כמה מהחומר הלימודים נקלט לאורך ימים ושנים טובות בצורה כזו של לימוד? העובדה מוכיחה שככל שהאדם היה לו יותר קצת עמל בלימוד שלו, לא שהוא לא למד בהנאה, הוא למד בהנאה, אפילו בכיף, אבל היה לו איזשהו קושי, היה לו איזשהו עמל, מאמץ, אז הלימוד הזה נקלט אצלו יותר טוב. ככל שזה היה קליל, 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 זה עבר ליד האוזן. אני מחלק את האנשים
לק...
אני... ביד משיח, ככה זה יהיה, כן. אני מחלק את האנשים, את האוזניים אני מחלק לשלושה סוגים. סוג של אנשים שנכנס להם באוזן ונקלט. סוג של אנשים שנכנס באוזן ויצא באוזן השנייה. וסוג של אנשים שרק עבר ליד האוזן. כן? לפי מה זה נמדד? אנחנו כולנו יש לנו את זה. כולנו יש לנו את שלושת הדרגות, כל אחד, איך אומרים, במצב רוח והכוח הריכוז שלו. לפי מה זה נמדד? זה נמדד עד כמה אתה, האדם, היית משקיען בדבר הזה שאתה למדת. אם השקעת, קלטת טוב. השקעת פחות, נכנס באוזן, יצא מאוזן שנייה. השקעת עוד יותר פחות, בכלל לא נכנס. זה המודל איך שהאדם עובד. חבר אחד אומר לי פעם, אני יש לי חלום להיות טייס. בדיוק כשאני חולם על זה, אני יושב ככה על חוף הים, ואני חושב על זה, בדיוק עובר מטוס. סימן שאני אהיה טייס. מה שבטוח לי שהבן אדם הזה יישאר על החוף, טייס הוא לא יהיה. כל דבר שאתה רוצה להגיע אליו, הוא דורש ממך איזשהו עמל, איזשהו מאמץ. ככה זה בא, עד שיבוא משיח, ככה זה החוק, חוק טבע, אתה לא יכול לברוח מזה. אם אני רוצה להגיד את זה בצורה יותר ברוטלית ויותר גסה, גם היהדות, גם התורה וגם המצוות, הם יכולים להיות בשמחה, הם צריכים להיות בשמחה, עבדו את השם בשמחה, אז זה פשוט צריך בשמחה. אבל זה לא בא, כמו שאומרים, בנשנוש. זה בא עם איזשהו רצון פנימי, עם איזושהי הכרה פנימית, או אם אני רוצה להגיד את זה, אמרתי בצורה גסה, אין יהדות בכיף. יהדות זה עמל, זה יכול להיות עמל משמח. גם כשאישה קמה בלילה לתינוק בוכה, אתה לא יכול להגיד שהיא כועסת ושונאת, היא אוהבת ומרחמת, אבל אתה לא יכול להגיד שהעיניים שלה לא טרוטות, זה עייפות, זה עמל, אבל זה עמל משמח, וזה בדיוק התנועה, ההסתכלות שלנו באיזשהו מקום צריכה להיות מתוקנת כשמגיע איזשהו דבר שאנחנו צריכים לעמול עליו, לא כל כך לפחד ממנו ולא כל כך לסנות אותו. תמיד להיזכר במשל הזה של קין, כשאתה זורע ירקות, אחר כך אתה מתנקם, אתה יכול לכעוס, אתה יכול, אם אתה רוצה משהו קליל וכזה, אתה משלם על זה אחר כך ביוקר, אבל כשזה בא יותר עם... עם עמל, אז הרבה יותר מבוסס, הרבה יותר חזק, והרבה יותר מאריך ימים. זהו, אז דיברנו על ההקשר של קבלת פרס, בהקשר של פירות העץ ופירות האדמה, ונעבור לנקודה האחרונה כמעט. אני מאמין שכולם פה יודעים שיש, מעבר למושגים ה... המילוליים בעברית, יש בתלמוד הרבה הרבה עריכות על ההבדלים שבין ארבעת השומרים. יש שומר שנקרא שומר חינם, יש שומר שכר וסוחר, ויש שואל. שומר חינם זה שהוא מקבל חפץ, והוא לא, הוא שומר לך עליו, אתה מבקש ממנו למשל, אתה יכול להעביר את הצ'ק הזה אליו, שאתה נוסע עכשיו לשם, תעביר לו את הצ'ק הזה. הוא לא מקבל על זה כסף, ללא תמורה, שומר חינם. שואל הוא הכותב השני, לעומת השומר חינם שהוא בחינם, שואל מקבל את כל ההנאה מהחפץ, הוא משתמש בו בצורה מלאה. אני בא, אני שואל ממך את הקונגו, אני משתמש, מחזיר. לא משלם כסף, שואל לא משלם כסף. וכאן אנחנו מגיעים לרעיון עמוק מאוד שהרבי מסביר אותו בנפש האדם. הרבי אומר יש שומר חינם בנפש האדם ויש שואל בנפש האדם. עוד הלכה אחת. שומר חינם, אם החפץ נגנב, אם הצ'ק הזה נגנב ממנו, הוא פטור. אם הצ'ק נאבד, הוא פטור. רק אם הוא פשע בצ'ק, הוא יהיה חייב. שואל, חייב על גניבה, והוא חייב על עבדה, והוא חייב על אונס, הוא חייב כמעט, ובטח על פשיעה, הוא חייב כמעט על הכל. למה? השומר חינם לא מקבל כסף, אז פטרו אותו מהרבה דברים. השואל, שכל ההנאה היא שלו, אז 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 הוא מקבל את ההנאה שלו. זה ההבדל ביניהם. אז הרבי לוקח את השומר חינם ואת השואל, והוא מסביר שגם ביחס לאלוקים יש מישהו, יש אדם שהוא בבחינת שומר חינם, ויש אדם שהוא בבחינת שואל. ואם אנחנו מדברים על השיעור הזה, אז זה בדיוק מה שאנחנו מדברים היום. השומר חינם זה אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, או על מנת שלא לקבל פרס? על מנת שלא לקבל פרס. שומר חינם. השואל זה אדם כזה שבנפש הוא עובד את הקדוש ברוך הוא בשביל לקבל פרס או לא? בוודאי, השואל רוצה לקבל. כל עניינו של השואל זה לקבל. ואז הרבי נותן, כמו שאומרים, את הבומבה. הוא אומר, האדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, משתדל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי לחשוב על המתנות והבונוסים שהוא יקבל, הקדוש ברוך הוא נותן לו בחינם המון דברים. כיוון שהוא שומר בחינם, הוא יכול להיות גנב, זאת אומרת שנגלב לו, הוא יכול להיות שנאבד לו, אבל יש לפעמים קוראים דברים, התרשלויות, לא מכוונות, טעויות אנוש, וכולנו היינו רוצים לקבל, כמו שאומרים, תמחוק לי את זה. לפעמים אנחנו עושים טעויות. אנחנו אומרים דברים לא במקום, עושים דברים לא במקום, ואנחנו רוצים שזה לא ייחשב לנו. תעביר. אז הרבי מגלה שמי שעובד את הקדוש ברוך הוא כמו ששומר חינם, אז הוא מחפף לו את זה, זה עובר לו את זה. עוברים. יש לפעמים, אתם רואים אנשים, זה מדהים. אנשים שעשו שטות אחרי שטות. ויליבו אתכם, ועשו לכם לא טוב, ואתם לא יודעים למה אתם סולחים להם. כאילו זה. ואחד אחר, 10% ממה שהם עשו לא עשה, ואתם כועסים עליו. אחת הסיבות, יש כמה סיבות, אחת הסיבות זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. האדם הזה כנראה מסוגל גם להעניק לחברה, לאנושות, בחינם. בתנועת, אני לא מחפש להרוויח מהעניין משהו. כשאתה לא מחפש להרוויח משהו, אתה מקבל חשבון בנק מסוג אחר. מעבירים לך על הפשעים שלך בסדר גודל שאתה לא יכול אפילו לשער. מה שאין כן אם אתה האדם, רגע, מה יוצא לי מזה? רגע, אבל הרב, מה יוצא מכל הדברים האלה שאתה אומר? מה אנחנו מרוויחים בתכלס? בשורה התחתונה, מה הרווחתי מזה? אדם שחי עם התכלס ועם השורה התחתונה ועם מה הרווחתי, אז כשיגיעו לאיזשהו שטות שהוא עשה, הוא ישלם מחיר מלא. כמה שזה עולה בשוק, אתה משלם איזה מחיר מלא. בדיוק, כי אתה עובד בסגנון הזה, אז עובדים איתך בסגנון הזה. עכשיו, אני רוצה עוד משהו, נקודה שהיא עמוקה וחשובה לי, שהיא תהיה מובנת. אם אתם, קורה לכם שאתם מתפעלים ממישהו שראיתם, ממשהו ששמעתם, מדבר שסיפרו לכם. אם אתם התפעלתם ממשהו, תדעו לכם שהסיבה שאתם התפעלתם מזה, כי הדבר הזה שייך אליכם. אדם מתפעל, אני כמובן מדבר על הדברים הטובים, כן? לא על הדברים הלא טובים. כשאתה ראית מישהו עם יכולות רגשיות יוצאת דופן, או יכולות שכליות, או יכולות פיננסיות, לא משנה. וזה מאוד 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 תפס אותך, זה בגלל שגם אתה שייך לזה. אנשים שלא שייכים לזה, לא היו מתפעלים מזה כמו שאתה היית מתפעל. לכן, אחת הטעויות הגדולות שבני אדם עושים, זה כשהם רואים משהו, וואו, איזה מיוחד הוא, היא נהדרת. הם אומרים כל מיני מילים כאלה על ההוא, והם שוכחים שבעצם הקדוש ברוך הוא יצר את ההוא הזה, ואת ההתפעלות שלכם ממנו או ממנה, בשביל שאתם תקלטו ותלמדו ותשאבו ממה שראיתם ותיישמו בתוך הנפש שלכם, משום שזה בעצם שייך לכם, במקורו זה שייך לכם. זה בא לעורר אצלכם, יכול להיות משהו חבוי, אבל ככל שההתפעלות שלכם הייתה גדולה יותר, ככל שהוטרדתם מהעניין יותר, וזה שכב לכם בראש יותר זמן, וחלמתם עליו כמה פעמים, זה רק מוכיח שאתם מאוד 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 שייכים אליו, מאוד מאוד אפילו. ולכן, אל תסתכלו על הדבר הזה כמשהו שלא, אלא כמשהו שלי שאני צריך לפתח. זה קוד מאוד מאוד יסודי. עכשיו אנחנו נחזור חזרה אל השומר חינם שלנו. האלוקים, מה הוא? שואל או שומר חינם? שומר חינם, הוא לא, מה הוא, מה הוא מקבל? הוא לא צריך את הקורבן שנתן לו קין, ולא את הקורבן שנתן לו אבן. מה הוא רוצה? הוא הרי למעלה, הוא אין סוף. הוא לא צריך את העבודות הקטנות האלה שלנו. זה לא, הוא לא חסר לו. אפילו אם הוא רוצה אותם, זה לא חסר לו. זה לא דבר שהוא צריך להשלים. זה כמו שאנחנו רעבים, אז אנחנו צריכים להכניס אוכל לפה, כי אחרת אנחנו נרגיש לא טוב. הוא מרגיש טוב גם בלי זה. הוא לא צריך את זה. זה לא צורך שהוא לא יכול בלעדיו. אז כל מה שהוא עושה בעצם זה מתנת חינם. זה מתנה שהוא נותן. עכשיו שימו לב טוב, אדם שאתם תפגשו אותו, איש או אישה, שכשהוא ימצא, אתם תראו בו תכונות של שומר חינם, אתם יכולים להיות בטוחים שהבן אדם הזה קרוב לאלוקים. וזה לא משנה כעת אם הוא שומר דת או לא שומר דת, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. כלומר, אם הוא מצא לנכון להיות שומר חינם בלי, זאת אומרת, בלי אינטרסים, שלא על מנת לקבל פרס, אם מצאתם בו את האלמנט הזה, זה בגלל שהוא מאוד, איך אומרים, הוא הסתכל על אלוקים, וכשאני אומר הוא הסתכל על אלוקים, זה לא דווקא על אלוקים שבשמיים. גם אם הוא ראה אנשים כאן, פילנטרופים כאלה, שהם עושים נתינה, ולא מרוויחים מזה שום דבר, והוא נדלק על זה, אז הוא נדלק על אלוקים. משום שגם הם בבועה של אלוקים. הם שומרי חינם, והוא נדלק על אנשים שהם ראי של ההנהגה של האלוקים. אז אם אתם תראו שומר חינם כזה, אתם יודעים למה מוכלים לו על האבונות הרבה פעמים, ומוכלים לו על שטויות, ומעבירים לו כל מיני דברים? מכיוון שהוא מקבל קצת, אני אומר משהו עדין, הוא מקבל קצת תבלין של אלוקים. כי הוא היה, הוא מחובר איתו. בלשון של חסידות זה נקרא עבד מלך. אם אתה עבד אמיתי, עבד שהוא כמו בן, מלך. אתה בעצמך המלך. ולכן, אתם תוכלו לראות מה זה ההבנה של צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה אדם כמוכם. והמך כולם צדיקים. כולם צדיקים. מה הפירוש? צדיק זה אחד כזה שהוא התחבר כל כך למתנת חינם, לשומר חינם של האלוקים, הוא התחבר כל כך לשלו על מנת לקבל פרס בעוצמות, וכיוון שכך הוא מסוגל להגיד, החולה הזה יהיה בריא. מי נתן לך את הסמכות הזאת? מה, אתה אלוקים? התשובה היא, זה לא נעים, אני לא יכול להגיד זה הסגן שלו, אבל הוא קיבל השראה ממנו ישירות, לכן הוא יכול להגיד את זה. הוא קיבל השראה ישירות מהקדוש ברוך הוא. אלוקים הוא שומר חינם, והוא שומר חינם, אז הם מעבירים. יש להם איזשהו משהו כזה, כן, יש איזשהו תדר שעובר ביניהם, שהוא הרבה מעבר. וככל שזה מתחזק יותר, השומרי חינם מתחזקים יותר, אז העולם הופך להיות יותר ויותר מתוקן. אז זה על מנת שלא לקבל פרס, זה כל הנושא שאנחנו מדברים. שלמה המלך מביט על העולם ואומר, אני לא מסוגל לראות עולם כזה של אנשים שעושים עם כל החיות, אבל בסופו של דבר הם צריכים לקבל את הגזר שלהם. ואם בלי הגזר הזה לא היה שווה להם שום דבר, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחפש בחפש מחופש, בתוך האישיות שלנו, נקודות של שומרי חינם בתוכנו. בלי פרסומת, בלי זרקורים, בלי כדאיות, בלי משתלם. עזוב את כל זה, לפחות באחוז 2% מהאישיות, משהו, הוא יהיה כזה, ואז האדם מושך על עצמו אור אין סוף, ברמות לא נתפסות. אני רוצה להוריד בכמה וכמה פרטים מעשיים את כל מה שדיברנו, לפחות שנצא עם משהו פרקטי שהחסידות מנסחת, שזה נקרא בעבודת השם שלא על מנת לקבל פרס. אז קודם כל, הנקודה שהזכרתי, הנקודה הראשונה שהזכרתי, לאהוב כל אחד ללא אפליות. כל יהודי וכל יהודיה ללא אפליות, בלי לעשות חשבון. רגע, שלא יצלמו אותנו אחד לים הזה שני, זה לא מתאים, אני לא רוצה תמונה עם אחד כזה. התנועה הזאת חייבת, איך אומרים, להינמס אצלנו בלב. זה עבודה לא פשוטה, אבל זה עבודה חשובה. נקודה שנייה שהיא הרבה יותר מעשית, אבל תדעו לכם שהרבה דברים גדולים מתחילים מדברים קטנים. ישנם שני ביטויים שאנחנו חוזרים עליהם הרבה פעמים. בעזרת השם, אם ירצה השם. מה ההבדל ביניהם? בעזרת השם, הפירוש הוא, אני החלטתי שאני רוצה לעשות כך. אלוקים, תעזור לי. תן יד. אם ירצה השם, הכל תלוי בו. התנועה בנפש של עבודת השם על מנת לקבל פרס, האגו שלי עדיין נמצא. אני רוצה לקבל פרס. זה תנועת נפש של בעזרת השם. אני משהו, אלוקים תן יד. תנועת הנפש של שלא על מנת לקבל פרס, נקי לאלוקים, היא תנועת הנפש של אם ירצה השם. מה שמעניין, הבחנתי ושמעתי גם מאחרים. הרבי אף פעם לא התבטא בלשון בעזרת השם. אם ירצה השם. אם ירצה השם לא בא כאשר אני טמבל. יש לי את הדעה שלי ויש לי אחרי הכל. אני אומר, אתה תחליט אם כן או לא. אבל אני רוצה. אתה תחליט אם כן. ואילו בעזרת השם, זה כמו אדם הולך לסגור שידוך. הוא כבר דיבר, החליט, בשבילו זה סגור. עכשיו הוא אומר, מה אתה אומר? לסגור או לא? אם ירצה השם, אנחנו נסגור. אבל אתם כבר החלטתם? כן, אבל הכל יכול להיות. ובעזרת השם, זה הפירוש הוא, אני סגור על זה, אלוקים. רק אל תקלקל באמצע הדרך. תבוא, בוא נגמור את העניין מזה. זה תנועה. זה תנועת נפש. היא שונה לגמרי. ונסיים רק בנקודה של ההבדל בין העורב ליונה בפרשת השבוע, פרשת נוח. היונה, העורב יוצא מהטבע, מסתובב, וזה, מתחיל לפחד, לא יודע, פחדים כאלה שצריך שיהיו רק כדי להבין אותם בכלל. אז העורב הוא הסמל של מי שעובד על מנת לקבל פרס. היונה בפעם הראשונה יוצאת, לא מוצאת מנוח לכף רגלה, אז היא כבר הולכת להתמוטט, נוח מוציא את היד לתפוס אותה כדי שהיא לא, שלא תיפול. פעם השנייה היא חוזרת עם מלא טרף בפיה, משום שהיא יצאה לא בשביל לעשות כיף חיים, היא יצאה כדי להביא לך הוכחות. היא חשבה עליך, לא רציתי לקבל, לשאוף אוויר, קצת תתעמלות אחרי כמה חודשים שאני סגורה בתוך הטבע. יצאתי בשבילך, וכאן זה משהו מדהים. איך קוראים לה? יונה. אנחנו בעברית אומרים יון ויונה. רשי, בנוסף לכל הגאונות שלו, היה גם מקובל גדול. רשי החליט משום מה כאן לפרש, וזה נראה לי פירוש לגמרי לגמרי עמוק, הוא בא לרמוז גם משהו פה, אומר אני, כאילו הלב שלי אומר לי, שזכר היה. זה לא יונה נקבה הייתה, זה יון. למה? בגלל שזה כל מה שדיברנו בה. משום שהתנועה שלה הייתה מהעורב. העורב היה זכר, אבל באמת מה הוא היה? נקבה. הוא לא מחפש לזה, הוא מחפש את עצמו. וזה בעייתי. אני חושב שזה בדיוק מה שרשי רצה להגיד. אומר אני שזכר היה. כל התנועה הייתה תנועה של זכר. וזה מה שחשוב, התנועה היהודית. לכן אנחנו נמשלים, איך אנחנו העם היהודי נמשל? כנסת ישראל נמשלה ליונה. למה ליונה? משום שהתנועה שלה לחשוב על מישהו אחר ולתת למישהו אחר ולהשפיע למישהו אחר. אז זה הנקודה, היונה היא סמל של שלום כאשר היא לוקחת מנהיגות. שהיא לא מפחדת, היא לא איזשהו כזה אחד שהוא משקשק מכולם, תגידו מה אני צריך לעשות ואני אעשה. זה אחד שלוקח את את המושכות בידיים, את המנהיגות. אנחנו צריכים להגיד את זה ללב. כשזה יתחיל פה, זה ישנה את העם כולו, בעזרת השם. טוב, שנהיה, בעזרת השם, כנסת ישראל היונה מחכה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב.